מגילה דף זין, מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה. אמר רב שמואל בר יהודה, שנה אחרי הניצחון, אחרי הנס הגדול שנעשה בימי מרדכי ואסתר, שאותו יום שבו המן הרשע האגגי מזרו של עמלק רצה חלילה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם. שנה אחר כך שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות, קבעוני ליום טוב, וקריאה של מגילת אסתר להיות לי לשם לדורות. חכמים שלחו לה, קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות. חלילה יכול להיות חשש נקמה של אומות העולם, שהם יראו שקבענו יום טוב על הניצחון שניצחנו אותם, שאנחנו שמחים על המפלה שלהם, אולי הם ירצו לנקום. אז אסתר שלחה להם, כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס, אז זה לא יוסיף הרבה אם אני אהיה גם כן קבועה לדורות. רב ורב חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה, 4 החכמים האלה, הם אמרו את האמרה הבאה. כאן כתוב בתוך הרשימה את רבי יוחנן. אבל בכולי סדר מועד, בכל סדר מועד, שזה ממסכת שבת עד מסכת חגיגה, כמובן מגילה כלול בתוך הסדר הזה, אז יש כאלה, כל קיאי זוגה, תמיד שמביאים את הרשימה הזאת של החכמים, הם לא גורסים את רבי יוחנן ברשימה. רק חלופי רבי יוחנן הוא מאייל רבי יונתן. במקום רבי יוחנן הם כותבים את רבי יונתן. אז רב ורב חנינה ורב חביבה ודאי אומרים את האמרה הבאה, ויש אומרים שרבי יוחנן, ויש אומרים שרבי יונתן גם כן חלק מהרשימה. בכל אופן, מה האמרה שהם אומרים? אם מקודם ראינו שאסתר המלכה שלחה לחכמים, קבעוני לדורות, שיקבעו יום טוב, קריאת מגילה, להיות לה לשם, כאן היא ביקשה, כתבוני לדורות. אני מבקשת. מגילת אסתר, שתהיה חלק מהכתובים. יש תורה, נביאים וכתובים, אני רוצה שמגילת אסתר יהיה חלק מהכתובים, כמו שבאמת מגילת אסתר זה חלק מהכתובים. אז שלחו לה, אי אפשר. כי כל הרעיון של מגילת אסתר זה ניצחון שניצחנו את אמן האגגי מזרו של אגג, מזרע עמלק. והרי הפסוק אומר במשלי, הלא כתבתי לך שלישים. על מלחמת עמלק, שהיא נכתבה 3 פעמים בתורה נביאים וכתובים. שלישים ולא ריבעים. 3 פעמים ולא 4 פעמים. וכבר זה כתוב 3 פעמים. זה כתוב בספר שמות, בספר דברים ובספר שמואל. עד שבסוף מצאו לו שיש רמז שאפשר לכתוב את מלחמת עמלק של המן, של מגילת אסתר. למה? כי גם מה שכתוב בספר שמות וגם מה שכתוב בספר דברים זה נקרא כמו מקום אחד, כי זה הכל בעצם כתוב בתורה, בחמישה חומשי תורה. ומצאו את הפסוק, מקרא כתוב בתורה, אחרי מלחמת עמלק בספר שמות, אומר משה רבנו ליהושע בן נון, כתוב זאת זיכרון בספר. כתוב זאת זה בספר תורה. כתוב זאת מה שכתוב גם כאן וגם במשנה תורה. כי זה הכל כתב אחד. כתוב זאת, זה הכל כתב אחד. כל החמישה חומשי תורה כתובים בספר תורה אחד. זיכרון זה ספר נוסף. זה מה שכתוב בנביאים, בספר שמואל. בספר זה כבר מגילת אסתר, מה שכתוב במגילה. אז אם כן היה אפשר לכתוב את מגילת אסתר בכתובים, מלחמת עמלק יהיה כתוב בתורה פעמיים, שזה נקרא כתוב זאת, כי זה באותו כתב, זה באותו ספר תורה. גם בספר שמות שכתוב, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. גם ספר דברים, זכור את אשר עשה לך עמלק. גם בספר שמואל, שם מסופר המלחמה של שאול בעמלק. כתוב שם ששמואל הרג את אגג מלך עמלק, יש שם מחיית עמלק. ומגילת אסתר זה מחיית עמלק כמו שצריך. עכשיו, הפסוק הזה, כתוב זאת זיכרון בספר, אנחנו אומרים שכתוב זאת כולל את כל מה שכתוב בכתב של הספר תורה, גם ספר שמות וגם ספר דברים. יש בזה ויכוח כתנאי בין התנאים. כתוב זאת, לפי תנא אחד, זה רק מה שכתוב כאן, בפרשת, בספר שמות. זיכרון זה מה שכתוב במשנה תורה, זה בנפרד. ובספר זה מה שכתוב בנביאים, בספר שמואל. אז אם כן, במגילת אסתר, מגילת אסתר אי אפשר לקבוע אותה בין הכתובים. דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר, כתוב זאת זה גם שמות וגם דברים. כל מה שכתוב בספר חמישה חומשי תורה, בספר התורה, זה הכל נחשב כמו כתיבה אחת. מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, גם בשמות וגם בספר דברים. זיכרון, מה שכתוב בספר שמואל שבנביאים, בספר מה שכתוב במגילה שבכתובים, מגילת אסתר. ואם כן, רב חנינה, רבי יוחנן או רבי יונתן, ורב חביבה, שהם בסוף מצאו כתוב זאת זיכרון בספר, שכתוב זאת כולל גם את שמות וגם את דברים, זיכרון, ספר שמואל בספר זה מגילת אסתר, זה כמו דעתו של רבי אלעזר המודעי. אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, במסכת שבת דף י' מובא שחכמים גזרו שכתבי קודש, כמו ספר תורה, אם נוגעים בקלף, צריכים ליטול ידיים אחר כך. מתמים את הידיים. מגילת אסתר, לפי דעתו של שמואל, אינה מתמה את הידיים. שואלת הגמרא, למה לא? לממרא דסבר שמואל, מגילת אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה, ולכן היא לא כמו שאר הכתובים שנכתבו ברוח הקודש. ואמר שמואל בעצמו, תכף נראה שיש רשימה של חכמים, כל אחד מהם מנסה להוכיח, כל אחד מהם מוכיח שמגילת אסתר נאמרה בלשון ברוח הקודש, ושמואל בסופו של דבר מה שהוא אמר, אין על זה פרחה, דבריו התקבלו, הוא אומר מפורש שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה. אז אם כן, למה אין לדין של כתבי הקודש לטמא את הידיים? עונה הגמרא, כי באמת מגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש. מה שנאמר שם זה דברים ברוח הקודש. היא נאמרה לקרות בעל פה, ולא נאמרה לכתוב אותה בכתובים. ולכן, אין לה קדושה של כתבי הקודש לטמא את הידיים. שואלת הגמרא על שמואל, וכי מגילת אסתר אין לדין של כתבי הקודש, היא לא מטמאה את הידיים? מי טבעי? רבי מאיר אומר, מגילת קהלת, היא לפי דעתי, המגילה הזאת אינו מטמא את הידיים. והמחלוקת שיש בין בית שמאי לבין בית הלל, שנראה בהמשך, האם היא מטמאה את הידיים או לא, זה בשיר השירים. רבי יוסי אומר, בדיוק להפך. שיר השירים כולם מודים שהוא מטמא את הידיים. והמחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, זה במגילת קהלת. רבי שמעון אומר, מגילת קהלת, בזה המחלוקת באמת. מכולי בית שמאי, שהם סוברים שהיא לא מטמאה את הידיים, ומחומרי בית הלל, שהם סוברים שהיא כן מטמאה את הידיים. אבל מגילת רות, ושיר השירים, ומגילת אסתר, מטמאים את הידיים. אתה רואה שמגילת אסתר כן מטמאה את הידיים. יש אומרים שמה שכתוב אבל רות ושיר השירים ומגילת אסתר מטמאים את הידיים, זה לפי כל הדעות. אבל לכאורה על שיר השירים ראינו שרבי מאיר סובר שיש בזה מחלוקת תנאים. אז יש אומרים באמת שרות ושיר השירים ומגילת אסתר מטמאים את הידיים, זה לפי דעתו של רבי שמעון. ומזה שלא מצאנו אף אחד שחולק על רבי שמעון, זה אומר שכולם מודים על מגילת אסתר ועל מגילת רות שהם מטמאים את הידיים. על שיר השירים שיש כן מי שחולק, אז באמת על שיר השירים יש ויכוח. אבל במגילת אסתר כולם מודים שהיא מטמה את הידיים. עונה הגמרא, כולם בברייתא הזאת מודים שמגילת אסתר מטמה את הידיים. אבל יש את דעתו של רבי יהושע שאמר מקודם על הפסוק כתוב זאת זיכרון בספר, שמה שכתוב כתוב זאת זה מה שכתוב בספר, זה מחיית עמלק שכתוב בספר שמות, זיכרון מחיית עמלק שכתוב בספר דברים, בספר מחיית עמלק שכתוב בספר שמואל, אבל מה שכתוב במגילת אסתר לא כתבו את זה בין הכתובים. אז אם כן, זה לא כתב שמטמא את הידיים. והוא, שמואל, דאמר כמו דעתו של רבי יהושע, שרבי יהושע הסבור שמגילת אסתר אינה מטמא את הידיים. תניא, רבי שמעון בן מנסיה אומר, מגילת קהלת אינו מטמא את הידיים, מפני שזה לא קודש, זה אלא שחוכמתו של שלמה היא. אז אמרו לו חכמים, אם מגילת קהלת זה רק חוכמתו של שלמה, אם כן, וחיזו בלבד, אמר שלמה המלך, זה דברי החוכמה היחידים שהוא אמר, ועלו כבר נאמר על שלמה, וידבר 3,000 משל. למה לא כתבו את כל אלה? מזה שכתבו את קהלת, זה אומר שהם נאמרו ברוח הקודש. ועוד, הרי שלמה המלך עצמו אומר בספר משלי, אל תוסף על דבריו. זאת אומרת שהוא לא העריך בספרים, והוא כתב רק מה שנאמר לו ברוח הקודש. אז אם כן, יש לך הוכחה נוספת, שאת הגמר, למה צריכים שתי הוכחות שמגילת קהלת נכתבה ברוח הקודש? מה היא ואומר? התשובה. וכי תימה, מה שכתוב שהוא אמר 3,000 משל, וזה לא כתוב, אולי מימר טובה אמר, אולי הוא אמר הרבה משלי חוכמה והוא לא כתב את הכל, די באי הכתיב ודי באי לא הכתיב. חלק הוא כתב וחלק הוא לא כתב. זה לא אומר אבל שמה שהוא כתב זה ברוח הקודש. תשמע ששלמה המלך בעצמו אומר בספר משלי, אל תוסף על דבריו, שהוא אסר לכתוב משלים שהם לא ברוח הקודש. ואם הוא כתב את ספר קהלת, זה אומר שהיא נאמרה ברוח הקודש. תניא רבי אליעזר אומר, מגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה. והוא מביא לזה הוכחה, שנאמר במגילת אסתר, והיא אומר, אמן בליבו? איך אתה יודע מה אמן חושב? והיא אומר, אמן בליבו, כשאחשוורוש שאל, מי בחצר? הרי אחשוורוש בלילה ההוא נדדה שנת המלך, היה לה... אחרי שהמן בנה את, את העץ בשביל לתלות את מרדכי חלילה, כתוב שבאותו לילה נדדה שנת המלך, ואמר תביאו לי את ספר הזיכרונות, הביאו לו את ספר הזיכרונות, היה כתוב שם שמרדכי הציל את המלך, אז אחשוורוש שאל, האם החזרנו לו איזושהי טובה על זה? אמרו לו לא, זאת אומרת, יש פה מישהו שמסתובב בחצר? כן, בדיוק המן הגיע בחצר. אז אמרו, אמר אחשוורוש, תקראו לו. יבוא, ויבוא המן. אז המלך שואל את המן, תגיד, יש איזה מישהו שאני רוצה, שאני חפץ בעיקרו, מה אפשר לעשות לאדם כזה? אז כתוב שם, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? הוא חשב, כנראה המלך מתכוון לתת לו איזשהו מתנה. אז הוא רצה, מה שהוא רצה שיעשו לו, הוא אמר למלך שזה מה שראוי לעשות. אבל כתוב, ויאמר המן בליבו. אומר רבי אליעזר, מכאן יש הוכחה שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, כי אחרת איך אתה יודע מה המן חשב? רבי עקיבא אומר, יש לי הוכחה אחרת שאסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר, ותהי אסתר נושא אתכן בעיני כל רואיה. מי אתה יודע? אולי יש מישהו שהיא לא מוצא אתכן בעיניו. אתה רואה מפה? שזה נאמר ברוח הקודש, שבאמת הייתה נושאת חן בעיני כל רואיה. רבי מאיר אומר, יש לי הוכחה אחרת, שאסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר, כשבקטן ותרש זממו להרוג את המלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי. איך זה נודע לו? ברוח הקודש. אז אסתר ברוח הקודש נאמרה. רבי יוסי בן דורמסקית אומר, יש לי הוכחה אחרת שאסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר, כשהיהודים הרגו בשונאיהם, ובביזה לא שלחו את ידם. מי אמר? אולי היה איזשהו יהודי שכן בזז רכוש מהאויבים. זה שאתה רואה שאף אחד לא שלח את ידו בביזה, זה אומר שאסתר ברוח הקודש נאמרה, מזה שהמגילה יכולה לספר דבר כזה בצורה ודאית. כל אלה שאמרו עד עכשיו הוכחות שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, אלה הם תנאים. אמר שמואל, יוואי אתם, הוא היה אמורה, מזמן התלמוד. אם אני הייתי שם בזמן המשנה בין התנאים, הווה אמינה, מילתא דעדיפה מכולו. אני הייתי אומר דבר שהוא עדיף על כל ההוכחות שכולם הוכיחו, ויש לי הוכחה יותר גדולה שאסתר נאמרה ברוח הקודש, שבמגילה נאמר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. למה כתוב לשון כפולה קיימו וקיבלו? קיימו בשמיים למעלה, מה שבבית דין של מטה קיבלו למטה. זאת אומרת שמי שכתב את מגילת אסתר ברוח הקודש ידע שבשמיים קיבלו, קיימו את מה שקיבלו למטה. אמר רבה, לכול הוא, כל הראיות של התנאים שאסתר נכתבה ברוח הקודש, איתלו ופרחה, אפשר לדחות את הראיה שלהם. לבר מההוכחה דשמואל, דלת לי פרחה. למה? ההוכחה דרבי אליעזר שאומר, ממה שכתוב היום הרמן בליבו, זה אומר שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. מי אמר? סברה הוא. כנראה שהמן ככה חשב בליבו, כי הרי הוא היה הכי חשוב. אז כשהמלך אומר לו, יש פה מישהו שיקר בעיניי, הוא רוצה להוקיר אותו. כנראה שזה המן, כי הוא באמת היה הכי יקר בעיני המלך. זה לא אבא איני שתי חשיב למלכה כבתי. לא היה מישהו שהיה חשוב לפני המלך כמו המן, באמת. והי, וזה הסיבה, כי כמה פיש, טובה ואמר, שהוא הרבה ואמר שיביאו לבוש מלכות אשר לבש המלך, כשאמן אמר, הציע מה יעשו לאיש אשר המלך מוקיר אותו, אמר דברים גדולים כי הוא חשב שמתכוונים עליו, והוא גילה על ידי זה, הדעתי דנפשי כאמר. זאת אומרת, גם ממה שהוא ענה, מהתשובה שאמן ענה, אתה רואה גם שהוא חשב שמתכוונים אליו. אמר, יביאו לבוש מלכות, אשר לבש המלך. עכשיו אני הכי גדול בממלכה, אני רוצה להיות בעצמי מלך, לכן תביא לבוש של לבש המלך, וסוס אשר רוכב עליו המלך, שהוא רצה למלוך. אז אם כן, ההוכחה של רבי אליעזר, זה לא הוכחה שאסתר ברוח הקודש נאמרה, כי אתה רואה מהעניין שבאמת הוא הבין שמתכוונים אליו. לכן כתבו, ויאמר המן בליבו, כי הבינו ממה שהוא אמר, שזה מה שהוא חשב. מה שרבי עקיבא, הפסוק דה רבי עקיבא, שבתאי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, לא חייב להיות שזה רוח הקודש, אלא, דילמה, כמו דבריו של רבי אלעזר דה אמר, שהפסוק הזה מלמד שכל אחד ואחד מאלה שראו את אסתר, אסתר נדמתה לו כמו אומתו, כמו אחת מהאומה שלו. הפרסית הייתה נראית לו כמו פרסית, התרסיים הייתה נראית להם כמו תרסית, כל אומה ואומה הייתה נראית להם כמו שהיא מהאומה שלהם, והם גם היו אומרים בפה, הנה זאת, היא נראית כמו האומה שלנו, זאת נראית סינית, זאת נראית יפנית, זאת נראית הונגרית, כל אחד חשב שהיא נראית כמו האומה שלו. אז אם כן, בזה ששמעו אותם, את כל האומות אומרים שהיא דומה לאומה שלהם, הבינו שהיא נושאת חן בעיני כל רואיה. אז אין הוכחה שזה ברוח הקודש. ועד רבי מאיר, שנודע למרדכי המזימה של בקתם ותרש, זה לא חייב להיות שזה רוח הקודש. דילמה כרבי חייא בר אבא, דאמר בקתם ותרש, שני תרסיים היו, הם דיברו בלשון תרסית. ומרדכי ידע את כל 70 הלשונות, כי הוא היה מהסנהדרין, אז הוא הבין את הלשון שלהם, אז לכן הוא ידע מה הם אומרים, אבל עדיין זה לא הוכחה שהם דיברו, שאסתר נכתבה בלשון הקודש. וכן עד רבי יוסי בן דורמסקית, שהוא הוכיח מזה שכתוב הוא בביזה לא שלחו את ידם, שאפילו אחד ממדינות רחוקות לא שלח את ידו בביזה, זה אומר שאסתר ברוח הקודש נאמרה, כי מניין לך שלא היה אפילו אחד ששלח את ידו בביזה. דילמה, אלה שהיו במקומות הרחוקים, פריסטקי שדור, הם שלחו שליחים למרדכי ואסתר, ואמרו להם שהם לא נגעו בביזה, כדי שהמלך לא יראה בעיניו שהם בזזו ולקחו כסף. אז אם כן, אין הוכחה שאסתר נכתבה ברוח הקודש, אבל הראיה דשמואל שאמר, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה, ודאי לטלי פרחה. אמר אבינה, היינו דעם ראין, שזה מה שאנשים אומרים, טב אחד הפלפל תחריפת, הרבה פעמים טוב, פלפל חריף אחד, למרות שהוא קטן, ממלא צני קרי, ממלא הסל של דלת, שפלפל נותן טעם יותר מאשר סל שלם של דלת. אז גם כאן, שמואל, שנתן את הטעם שלו, ולפעמים עדיף מאשר כל הטעמים של שאר התנאים. מביאה הגמרא עוד הוכחה שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, רבי יוסף אמר, מאחה. הפסוק אומר, וימי הפורים האלה, בעתיד, לעולם לא יעברו מתוך היהודים. מאיפה אתה יודע? אולי עוד 1,000-2,000 שנה כבר לא ישמרו את פורים יותר. וכאן יש ראיה שאסתר נכתבה ברוח הקודש. רב נחמן בר יצחק אמר ראיה אחרת, מאיפה אנחנו יודעים שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש? מאחה, מהמשך אותו פסוק, וזכרם לא יסוף מזרעם. שזה לא יהיה סוף אף פעם, הזכר של מגילת אסתר. אז אם כן, זו הוכחה שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, כי מניין לך שזכרם לא יסוף מזרעם. אגב, בתלמוד הירושלמי, מהחלק הזה שבפסוק וזכרם לא יסוף מזרעם, דרשו שתקנו מסכת על מגילת אסתר, את מסכת מגילה שבה אנחנו עוסקים. למדנו במשנה, אין הבדל בין אדר ראשון לאדר שני, כשיש שנה מעוברת, יש אדר א' אדר ב', אין הבדל בין אדר ראשון לבין אדר שני, אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים בלבד. זאת אומרת שזה צריך שיהיה דווקא באדר שני, ואם קראו מגילה ונתנו מתנות לאביונים באדר ראשון, זה לא מספיק, צריך לתת באדר שני, ולקרוא מגילה באדר שני. תנא רב יוסף, במגילת אסתר כתוב, ומשלוח מנות, כתוב מנות לשון רבים, איש לרעהו כתוב לשון יחיד. לומדים מפה שמנות צריך שיהיה שתי מנות, שני מיני מעדנים. אבל לכמה אנשים צריך לתת משלוח מנות? איש לרעהו, לאיש אחד מספיק. מתנות לאביונים כתוב מתנות לשון רבים, לאביונים לשון רבים. זאת אומרת שמקיימים את המצווה של מתנות לאביונים כשנותנים צדקה, שתי מתנות לשני בני אדם, לכל אני, לכל אביון נותנים מתנה. עכשיו הגמרא מביאה בעניין המצווה של פורים, של משלוח מנות. רבי יהודה נשיאה, שהוא היה בדור האמוראים, הוא היה בנו של רבן גמליאל, בנו של רבי, בנו של רבי יהודה הנשיא. שלח לרבי הושעיה, נתן לו משלוח מנות. מה הוא נתן לו? אטמא דאיגלא תילתא, ירך של עגל משולש, שהוא מאוד משובח, שהוא נולד שלישי לאמו. הוולד שנולד שלישי הוא הכי משובח. וגרבא דחמרא, מידת איפה, מידה הגדולה של יין. זה מה שהוא שלח לרבי הושעיה. אז יש כאן בעצם שתי מנות, גם בשר וגם יין. אז שלח לי רבי הושעיה לרבי יהודה הנשיאה, קיימת בנו רבנו משלוח מנות. איש לרעהו, נתת לי שתי מנות. לא גורסים ומתנות לאביונים. מעשה נוסף, רבא גם כן שלח משלוח מנות. שדר לי למי? למרי בר מר. ומי היה השליח? יש עידור לשלוח משלוח מנות על ידי שליח. אז שלח את זה ביד אביי. מה משלוח מנות? סק שלם, מלא תסקה, סק שלם של מה? דקשבה. מה זה קשבה? תמרים. זה מנה אחת. ומלא כעסה, מלוא הכוס, קמחה דאבשונה, קמח מתוק, מחיטים שהתייבשו בתנור, כשהם עדיין קרמל, כשהם עדיין רכים. טרי, אמר לי אביי, לרבא, מה אני הולך עכשיו להביא למרי ברמר כזה משלוח מנות שאתה שולח איתי? אשתה אמר מרי, מרי ברמר יאמר עליך את הפתגם, כשהוא יראה את המשלוח מנות שעכשיו אתה שולח אליו דרכי, הוא יאמר, גם אם בן הכפר יהיה למלך, היא חקלאה, אם הבן הכפר מלכה להווי, ממליכים אותו שהוא יהיה מלך. את הסל, את הדיקולה מצווארי, לא נחית, הוא לא מוריד. רבא, אתה היית פעם, פשוט, אבל נהיית ראש שיבה עכשיו, אתה מלך. אתה שולח דברים כאלה פשוטים? מה היה הראש בפומבדיטה? טוב, בכל אופן, נתן לו משלוח מנות. רבא שלח משלוח מנות למרי ברמר, רבא היה שליח, בסדר. אבל מה החזיר מרי ברמר? אדר שדר לי, אי הוא. כשהבאי הביא את המשלוח למנות למרי ברמר, כנראה שמרי ברמר פשוט החזיר בחזרה משלוח מנות לרבא. מה הוא החזיר? מלוא טסקה דזנגווילה. הביא לו סל מלא בזנגוויל. באותם כלים הוא הביא לו זנגוויל, ובקוס מה הוא הביא? מלאי קסה דה פלפלתא אריכה, פלפל ארוך. חוב, הביא לו זנגוויל ופלפל. אמר הבעיה, אז הבעיה כשהוא קיבל את המשלוח מנות ממרי ברמר, הוא אומר לו, אשתה אמר מר, עכשיו כשאני אביא לרבא מה שאתה שולח לו בחזרה, אז הוא אמר, אנא שדרילי חוליה, אני שלחתי לו דברים מתוקים. ואמר, הוא מחזיר לי חריף, יהיו שדר לי חורפה. טוב, אביי סיים את השליחות, הביא משלוח מנות מרבא למרי ברמר, ממרי ברמר בחזרה לרבא, אז הוא אומר אחר כך, אמר אביי, כי נפקי מבי מר, כשיצאתי מהבית של רבא, להביא משלוח מנות למרי ברמר, הייתי סבא, אבא סבאנה, ובכל זאת, כי מתי לאטם, כשהגעתי לביתו של מרי ברמר, קריבו לי שיטין צאי, הביאו לי 60 קערות של מיני מאכל. דשיטין מיני קדירה, בכל צלחת מן הסתם היה סוג אחר של תבשיל. 60 סוגי תבשילים. ואכלי בהו שיטין פלוגי, אכלתי 60 חתיכות. ובישולה בתרייתה, התבשיל האחרון שהביאו, אבוקר אליי צלי קידר, קראו לזה צלי קידר. וזה היה כל כך טעם טוב, ובאי למייחס צעה בטרה. רציתי לקסוס את הקערה אחרי שסיימתי לאכול. אמר רבאי, הרי כשיצאתי מרבא הייתי בטוח שאני שבע. ואפילו שהיה נראה לי שאני שבע, כשהגעתי לביתו של מרי ברמר, יכולתי לאכול כל כך הרבה. זה מה שאנשים רגילים לומר, היינו דם ראין שהיא כפין עניה ולא ידע. אני רעב, אבל הוא מרגיש שבע, כי הוא לא יודע איזה מעדנים שיש שהוא יכול לאכול. הנה מי, יש עוד פתגם שרגילים לומר, רבחה לבסימה שכיח, גם אדם שבע, אם יש משהו מתוק, יש במעיים שלו כביכול רווח להכניס את הדבר המתוק הזה. מביא הגמרא מנהג שנהגו החכמים בעניין סעודת פורים. אביי בר אבין, היה לו בינו לבין ורבי חנינא בר אבין, הם היו מחלפי סעודתיו להדדי. רש"י כותב, שנה אחת בפורים אביי בר אבין אכל אצל רבי חנינא בר אבין, שנה אחרת רבי חנינא בר אבין אכל אצל אביי בר אבין, כל שנה הם היו מתחלפים. אמר רבא, מאמר ידוע שגם נפסק להלכה, מחייב איניש לבסומי בפוריה, אדם חייב להשתכר בפורים, עד דלא ידע להבחין בין ארור המן לבין ברוך מרדכי. מספרת הגמרא מעשה ברבא ורבי זרע. עבדו סעודת פורים בעד העדד, יעשו ביחד סעודת פורים. יבסום הם השתקרו, תוך כדי השחרות קם רבא שחתי, שחת לרבי זרע. למחר, זה גדלות, באי רחמי ואחיי, ביקש רחמים ועשה תחיית המתים. תחיית המתים, לא יאומן כי סופה. לשנה אחרת, אז רבא אמר לי לרבי זרע, אולי נעשה שוב פעם סעודה ביחד. ניתי מר שהרב יבוא ונביא את סעודת פורים, נעשה סעודת פורים בעד הדדה ביחד. רבי זרע לא הסכים. אמר לי לרבא, לא בכל שעתה ושעתה מתרחיש ניסה, לא כל שנה חייב להיות שיהיה נס של תחיית המתים. לא יודע מה יהיה השנה הזאת. לא נכנס לסכנה. אמר רבא, סעודת פורים צריך לאכול אותה ביום. סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצאה ידי חובתו. מה הייתה? מה? ימי משתה ושמחה כתיב. זה צריך להיות ביום. מספר את הגמרא בעניין זה. רבשי הווייתיו בפורים הוא ישב כמי גורזים פה דהמימה. והמימה הרחיקה שהתלמידים יבואו ללמוד בפורים. נגע, נהיה מאוחר, ולא עטו רבנן. התלמידים לא באו לבית המדרש, אז הוא התפלא. אמר לי, אז הוא שאל את רבשי, מה הייתה מה לא עטו רבנן? למה הם לא באים ללמוד היום? לא הבין, פורים לא באים ללמוד, מה קרה? למה שלא תלמד בפורים? אז רבשי אמר, דילמא טרידי בסעודת פורים, אולי הם עסוקים עם סעודת פורים. אז המימר אמר לי, ולא אהבה אפשר למכלה באורתא, הם לא יכלו לאכול את זה אתמול בלילה? אפשר לבאר שמה פורים שהם היו עסוקים, כמה זמן אפשר לאכול? הם יכולים לאכול שעה, כמה זמן? פשוט יום שלם, היו, אכלו עד כל כך מאוחר. יכול להיות שפשוט בפורים הרי צריך להשתקר, אז הם היו בשחרותם. לכן הם לא יכלו לבוא לשיעור, כי בשביל ללמוד צריך צלילות הדעת, אז הם היו צריכים קצת לישון, כי השינה מפיגה את היין. אז התפלא המימר, למה הם לא אכלו את הסעודה אתמול בלילה, ואז השינה של הלילה כבר הייתה מפיגה להם את היין. יש גם, יש כאלה, בהלכה מובא ש... אדם לא חייב להשתקר כל כך הרבה עד שהוא לא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, אלא יכול לקיים את זה על ידי שהוא ישן. אז אם כן, על ידי השינה של הלילה הם יכלו לצאת ידי חובה שהם פטורים מלהתבשם ביום ויכולו לשבת וללמוד. אז רבה שהתפלא. מה, איך יאכלו סעודה אתמול בלילה? אמר לי, ולא שמיע לי, למר, הדה אמר רבה שצריך לאכול סעודת פורים ביום, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו? אז הוא שאל אותו, אמר לי, אמר רבה אחי, מה באמת יש כזה הלכה שאמר רבה? אמר לי, אין. אז תנא מיני, המימר שנה את ההלכה הזאת מרבה שהיא 40 זימנין, 40 פעם הוא חזר עוד פעם ועוד פעם. אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. ככה 40 פעם. עד כדי כך, ודמי לי כמן דמנח בכיסא. זה היה דומה בעיניו כמו שהאמרה מונחת לו בכיס. למדנו במשנה הקודמת שאין הבדל בין הדר ראשון לבין הדר שני, אלא קריאת מגילה ומתנות לאביונים. זאת אומרת שהם דומים, יש הבדל קריאת. או הבדלים קטנים ביניהם, אז מכאן עד דף יוד מובאים דוגמאות של דברים דומים שיש ביניהם הבדלים קטנים. אין הבדל בין יום טוב לבין שבת, שהרי כמו שבשבת צריך לשבות ממלאכה, גם ביום טוב צריך לשבות ממלאכה. כל ההבדל הוא אלא מלאכת אוכל נפש בלבד. מלאכות של הכנת מאכלים ומשקאות, בשבת זה אסור, ביום טוב זה מותר. מדייק את הגמרא, הלעניין מכשירי אוכל נפש, להכין כלי, שעם הכלי הזה נוכל להכין אוכל נפש, או להכין דברים שאיתם נוכל להכין אוכל נפש, זה אסור ביום טוב. כמו שבשבת זה אסור. יום טוב ושבת זה וזה שווין. מתניתין, זה לא כרבי יהודה, משנה שלנו, זה לא כמו דעתו של רבי יהודה, שמתיר גם להכין דברים שאיתם אנחנו נכין אוכל. נתניה, אין הבדל בין יום טוב לבין שבת, אלא רק הכנת אוכל נפש. להכין אוכל שלא יכלו להכין מלפני יום טוב, מותר להכין ביום טוב עצמו. רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. להכין את המכשירים כדי שנוכל להכין איתם אוכל נפש. כמו למשל, להשחיז את הסכין וכדומה. מה שלא יכולנו לעשות אתמול, לעשות את זה היום. מה הייתה מדי תנא קמא? למה תנא קמא אוסר להכין מכשירי אוכל נפש? אמר קרא, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. דווקא מה שלצורך אוכל נפש, זה מה שמותר ביום טוב לעשות מלאכה. הוא אוכל נפש מותר ולא מכשיריו, לא דברים שאיתם מכינים אוכל נפש. לעשות מלאכה, בדבר שאיתו נכין אוכל נפש, זה אסור. ורבי יהודה שמתיר, אמר קרא, כתוב, הוא לבדו יעשה לכם. המילה לכם זה ריבוי. לכל צורככם, גם מכשירי אוכל נפש מותר. ואידך, החכמים שאוסרים, נמי אכתיב לכם מה הם לומדים מלכם, ולא לעובדי כוכבים. אסור להכין אוכל נפש לצורך עובדי כוכבים ביום טוב. וכן לכם ולא לכלבים, אסור להכין אוכל נפש לצורך כלבים ביום טוב. רבי יהודה, ואידך נמי אכתיב הוא, מה הוא ממעט מהוא ולא מה? עונה הגמרא, אכתיב מצד אחד הוא, שזה ממעט. אני מסכים איתך. זה ממעט מכשירי אוכל נפש. אז למה אני מתיר לעשות מכשירי אוכל נפש ביום טוב? וכתיב לכם, צד שני יש ריבוי. אז יש מכשירי אוכל נפש שמותר, ויש מכשירי אוכל נפש שאסור. כאן, מתי אסור? במכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב. סכין שכבר בערב יום טוב הוא היה פגום ולא היה אפשר לחתוך איתו כמו שצריך, היית צריך להשחיז אותו מערב יום טוב. אסור ביום טוב להשחיז אותו. אבל, וכאן, מה שמרבים לכם, במכשירים שאי אפשר לעשותם בערב יום טוב, שהסכין נפגם ביום טוב עצמו, סובר רבי יהודה, שמותר להשחיז אותו ביום טוב. לעומת זאת, חכמים חולקים ואוסרים. אומרת המשנה, שבת ויום הכיפורים, אלה הם שני ימים שיש בהם איסור עשיית מלאכה. צריך לשבות בהם עשיית מלאכה. אין הבדל בין שבת לבין יום הכיפורים. ההבדל היחיד, אלא שזה אדם שמחלל שבת במזיד, מתוך כוונה, העונש של זדונו בידי אדם. הוא חייב עונש של מיטה על ידי בית דין. ואדם שמחלל את יום הכיפורים ועושה בו מלאכה, זה זדונו, אם הוא עושה את המלאכה במזיד, בקרת, שזה מיטה בידי שמיים. מה תדייק מפה? כל ההבדל הוא רק אם המיטה היא בידי אדם או בידי שמיים. הלעניין, אם באותה מלאכה שהוא עשה בשבת או ביום הכיפורים, הוא הפסיד את ממונו של חברו, אז יש לו פה שתי בעיות. קודם כל, הוא חייב על זה שהוא חטא לקדוש ברוך הוא, שהוא חילל את שבת, הוא חילל את יום הכיפורים. חוץ מזה, יש לו בעיה אחרת, הוא חטא לבני אדם, הוא צריך לשלם להם. יש כלל, קם לי, דיינו, מספיק לו, בדרה במיני, בעונש הגדול ממנו. זאת אומרת, אם אדם חייב שני עונשים, עונש אחד קל, עונש אחד חמור, אז מספיק לו שהוא ננש בעונש החמור. אם אדם למשל הדליק את השדה של חברו בשבת, במזיד, עם עדים שיתרו בו, והוא חייב מיטה בידי בית דין, אז לא יצטרך לשלם גם על הנזק שהוא עשה לחברו, כי הוא כבר ננש עונש יותר חמור. תדייק מדברי המשנה, שיום הכיפורים שווה לשבת לעניין זה, שכמו שבשבת, זה שהוא נענש מיטה על ידי בית דין, בגלל שהוא חילל שבת, הוא פטור מלשלם על הנזק שהוא עשה, בדיני ממונות, כי הוא כבר נענש, בעונש חמור יותר של מיטה, אז אותו דבר גם ביום הכיפורים. אם הוא שרף שדה של חברו, עושה מלאכה ביום הכיפורים, הוא חייב קראת, מיטה בידי שמיים, אז הוא יהיה פטור מלשלם על הנזק שהוא עשה, ככה לכאורה זה נראה. שאל לעניין תשלומים, זה וזה שווים, שבת ויום הכיפורים שווים, שלא צריך לשלם. מה אני מתנית? אם כמו מי נשנתה המשנה שלנו, שאומרת ששבת ויום הכיפורים שווים לכל דבר, חוץ מהאם העונש של המיטה הוא בידי אדם או בידי שמיים, במזיד. המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי נחוניה בן הקנה היא. לתניא רבי נחוניה בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. מה שבת, אם אדם על ידי חילול השבת שלו, הוא הזיק למישהו ממון, מכיוון שהוא מתחייב בנפשו, הוא פטור מן התשלומים, אף יום הכיפורים, מתחייב בנפשו, אמנם בידי שמיים, הוא יהיה פטור מן התשלומים. תנן הטה, משנה אומרת ככה, כל חייבי קריטות, שבדין, שעדים, כל חייבי קריטות, שעדים באו ויתרו בהם, יש מצוות לא תעשה לעשות את העבירה שאתם עכשיו עושים. והעונש זה חיוב קראת. ונחרטה נפשתאים מהמאה. שהוא ימות בקיצור ימים ושנים. אז מצד אחד יש פה מצוות לא תעשה. מצד שני העונש הוא קראת. עכשיו, דרך כלל מצוות לא תעשה שלא כתוב עליו עוד עונש, העונש על אדם שעובר המצוות לא תעשה שבתורה, שבית דין נותנים לו מלכות. אבל כאן יש עונש של קראת. אז המשנה אומרת, שמכיוון שבאדם עבר על מצוות לא תעשה, אז על מצוות לא תעשה הוא מקבל מלכות על ידי בית דין. אז כל חייבי קריטות שלקו על ידי בית דין, נפטרו מידי קריטתן. זאת אומרת שהבית דין עשו איתו חסד. במקום שהוא יהיה חייב קראת, הם נתנו לו מלכות, והוא נפטר מחיוב קראת. שנאמר, ונקלה אחיך לעיניך. הפירוש הפשוט, שהוא מתבייש לעיניך. דורשים ונקלה מלשון ונלקה, כיוון שלקה. ונקלה, קיבל מלכות, אחיך. הוא היה חייב קראת מקודם ונחרטה, הוא נחתך לגמרי מעם ישראל ומהקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שהוא לקה, אחיך, הוא הופך להיות חלק מעם ישראל. הרי הוא כאחיך, דברי רבי חנינה בן גמליאל, חנניה בן גמליאל. אמר רבי יוחנן, חלוקין עליו חבריו על רבי חנניה בן גמליאל. הם סוברים שאפילו שהוא קיבל מלכות, הוא עדיין יהיה חלילה חייב קראת. אמר רבה, אמרי בי רב, בי רב, הגמרא במסכת סנהדרין דף י"ז אומרת שזה הכוונה לרב אמנונה. תנינה, לכאורה המשנה שלנו הם החכמים, התנא במשנה שלנו זה החכמים שחולקים על רבי חנניה בן גמליאל. והתנא במשנה שלנו הוא זה שסובר שגם אם האדם קיבל מלכות הוא עדיין יהיה חייב כרת. המשנה אומרת, אין בין יום הכיפורים לשבת, אין הבדל. אדם שחילל יום הכיפורים ואדם שחילל שבת זה אותו דבר. מה ההבדל ביניהם? אלא שזה אדם שחילל שבת, זדונו בידי אדם. הוא חייב מיתת בית דין של סקילה, אם הוא חילל שבת. וזה אדם שחילל יום הכיפורים, זדונו בעיקרת. זה לא בידי אדם, אחורה. ואם איתה, אם זה שהוא מקבל מלכות, זה שחייב קרת, אם הוא קיבל מלכות, אז הוא פטור מקרת, אידי ואידי בידי אדם היא, אז אם ככה, גם שבת, חילול שבת, וגם חילול יום הכיפורים, העונש הוא על ידי בית דין. חילול שבת זה על ידי סקילה, וחילול יום הכיפורים, ברגע שהוא קיבל מלכות, הוא כבר נפטר מהעונש של קראת. אז אם כן, אחורה, התנא במשנה שלנו סובר, זה שהוא מקבל מלכות, הוא לא יהיה פטור מקראת, כי אם ככה זה גם בידי אדם, ובתנא במשנה שלנו כתוב שעל חילול יום הכיפורים עונשו בידי שמיים, זדונו בקראת בידי שמיים, משמע שהוא חולק על רבי חנניה בן גמליאל, שלא יועיל מלכות בידי אדם, העונש על חילול יום הכיפורים במזיד זה רק בידי שמיים, לא מועיל מלכות בידי אדם, כחורה. דוחה הגמרא, אמר רב נחמן, לא חייב להיות. לא חייב להיות שהתנא במשנה שלנו זה חכמים שחולקים על רבי חנניה בן גמליאל. יכול להיות שחכמים מסכימים עם רבי חנניה בן גמליאל. אדם היה חייב קראת. אם הוא קיבל מלכות, הוא לא יצטרך להיענש על ידי עונש של קראת. הוא חלק מעם ישראל, אחיך. הוא נשאר חלק מעם ישראל. תשאל, רגע, אבל כתוב כאן במשנה שהעונש של קראת זה בידי שמיים. ואם על ידי מלכות שבית דין נותנים, בן אדם יהיה פטור מקראת, אז אם כן העונש של קראת הוא בידי אדם. המשנה שלנו מני, כמו מי נשנתה, כמו דעתו של רבי יצחקי. דאמר, מלכות בחייבי קריתות לקה. רבי יצחק הוא זה שסובר, שגם אם תיתן מלכות למי שחייב קראת, זה לא יועיל לפתור אותו מקראת. לא נותנים מלכות לאדם שעבר על מצוות לא תעשה, שהעונש שלו הוא קראת. גם אם העדים יתרו בו שהוא יהיה חייב מלכות אם הוא יעבור על הלאו הזה, על המצוות לא תעשה הזאת. נתניה רבי יצחק אומר, חייבי קריתות, אלה שעושים גילוי עריות, יש גילוי עריות שאדם חייב עליהם קראת. אז הם היו בכלל, בכלל היו, הפסוק אומר על אלה שעושים את העבירות המגונים האלה, כתוב ונחרטו הנפשות העושות, עונש של קראת. ולמה יצאת קראת באחותו? למה ואיש כי ייקח את אחותו כתוב בנפרד עונש של קראת? הרי אחותו זה חלק מהעריות שכלולות בפסוק ונחרטו הנפשות העושות. לדונה בקראת ולא במלכות. כדי ללמד שיהיו חייבים רק קראת ולא עונש של מלכות. אפילו אם יתרו בו על עונש של מלכות, שהוא יענש בעונש של מלכות על זה שהוא עובר על מצוות לא תעשה, וזה שהוא עובר על האיסור הזה, הוא לא יקבל מלכות. אם כן רואים שלפי דעתו של רבי יצחק, אם אדם חייב קראת, גם אם העבירה שהוא עשה זה מצוות לא תעשה, ויתרו בו, אתה עובר על מצוות לא תעשה, אתה תקבל מלכות. והוא עבר על האיסור, הוא לא יקבל מלכות. אלא הוא יהיה חייב קראת. אז אם כן אפשר לבאר שהמשנה שלנו שאומרת שאין שום הבדל בין שבת לבין יום הכיפורים, כל ההבדל הוא רק האם העונש הוא בידי שמיים או בידי אדם, זה כמו דעתו של רבי יצחק, שלפי דעתו בעונש של קראת לא נותנים מלכות בידי אדם, אלא זה רק עונש בידי שמיים. רב אשי אמר, אפשר לבאר שהמשנה שלנו זה גם כמו דעת חכמים, שחכמים סוברים שאדם שעבר על מצוות לא תעשה, שהעונש הוא קראת, אם בית דין יעשו איתו חסד ויתנו לו מלכות, הוא יהיה פטור מהעונש של קראת. אז אם כן תשאל, למה כאן כתוב שהחיוב קראת של אדם שמחלל יום הכיפורים, זה עונש בידי שמיים? הרי אם בית דין יתנו מלכות, הם פותרים אותו מהעונש שבידי שמיים. התשובה היא, אפילו תאמר רבנן, זה חילול שבת, עיקר החומרה של זדונו, זה עונש בידי אדם. סקילה. וזה יום הכיפורים, עיקר החומר של זדונו, אם לא יתרו אותו, אם לא יתרו בו, שהולכים לתת לו שיהיה חייב מלכות על זה שהוא מחלל יום הכיפורים, עיקר החומר, עיקר העונש שלו, זה בעיקרת. אבל באמת, אפשר לבאר שהתנא במשנה שלנו גם יסכים שאם אדם חילל יום הכיפורים ויתרו בו, אמרו לו, תשמע, זה עונש של קראת, אבל דע לך שגם אתה תקבל מלכות על זה שאתה עושה מלאכה ביום הכיפורים, והוא בכל זאת עשה מלאכה ויש עדים על זה, הוא יהיה חייב מלכות, וזה יפתור אותו מהקראת. אז למה כתוב שעל יום הכיפורים זה זדונו בקראת? עיקר זדונו, אם לא יתרו בו שהוא יקבל מלכות, עיקר העונש של מי שמחלל יום הכיפורים זה קראת. אבל באמת, אם ייתנו לו מלכות, יפטרו אותו מקראת. ואז הוא יזכה לחיי העולם הבא. ועד כאן דף זין.